טוב, בואו נתחיל. אנחנו עוסקים בהתייחסות עצמית, ואמרתי הסדר שלפיו הלכתי, זאת אומרת, דיברתי על שני סוגי התייחסות עצמית. התייחסות עצמית של טענות שמתייחסות לעצמן, והתייחסות עצמית של אנשים. זאת אומרת, בן אדם שמתייחס לעצמו, או פעולה של בן אדם שנעשית על עצמו. אחרי זה עברתי לסוגיות הלכתיות שמדגימות את שני הסוגים האלה. אז בהתחלה דיברנו על התייחסויות עצמיות של פעולות של בני אדם, האט ונדאורייטה והדיונים שמסביב, ובפעם הקודמת עברתי להתייחסויות עצמיות של טענות בהלכה, דיברתי על פרדוקס ואנטי פרדוקס, דיברתי על... על על הסוגיה של עלה להעול הגמרא בבבא מציעא, ואני רוצה להמשיך עכשיו את העניין הזה. אני רק אזכיר רגע מה שראינו לגבי פרה אדומה או עגלה ערופה. הגמרא לומדת שם שהעול שעולה על הפרה פוסל אותה אך ורק אם זה נעשה לרצונו של הבעלים, או ניחותה, יש ניחותה של הבעלים. כך אומרת הגמרא. ועל זה שואל תוספות, אם צריך ניחותה של הבעלים, אז בעצם זה אות מתה. זה לא יכול לקרות. למה? כי ברגע שהפרה נפסלת, כי הייתה ניחותה של הבעלים, אז עכשיו שוב לבעלים כבר לא נוח, כי כשהפרה שלו נפסלת, הוא מפסיד המון כסף. פרה אדומה זה עסק מאוד יקר. ברגע שהיא נפסלת, היא הופכת להיות סתם פרה רגילה. אז לכן הוא מפסיד המון כסף, ולכן אין ספק שלא נוח לו בזה שעלה עליה עול ושהיא נפסלה. אז בעצם יוצא שאין מצב שבו עולה עליה עול לרצונו. כי תמיד כשעולה עליה עול, זה לא יהיה לרצונו. כך הקשה התוספות.
אין מצב של חוסר ידיעה?
מה?
אין מצב... שבא עליי פרה, לא יודע שזה יפסול אותה. הוא רצה בינתיים לשים עליה משהו.
זה לא משנה, אז הניחותה הייתה בטעות, ואחרי שזה יוודע לו, אז התברר שהוא לא היה נוח לו. זה בטעות. אז התוספות עונה על זה, כן, ויש לו מה, אולי אני אשתף את זה רגע. התוספות אומר, ואם תאמר, ועלה עליה זכר, המאי פסולה, ודאי לא ניחה לה להפסיל פרה שדמיה יקרים בשביל דבר מועט. אז כן, עלה עליה זכר, אז אולי תיוולד לה עגלה, אבל הרווח הזה לא שווה את ההפסד של הכסף הגדול של פרה אדומה. אז זהו, עונה התוספות, יש לומר, ואם הייתה כשרה, אבי ניחה לה, ולכך אין להכשיר. זאת אומרת, הוא אומר, החוסר ניחותה, שהוא תוצאה של ההלכה שפוסלת את הפרה, לא נחשב חוסר ניחותה. הניחותה שלו נמדדת בקריטריונים שהם רק עובדתיים ולא הלכתיים. אם יש חוסר ניחותה בגלל תוצאה של קביעה הלכתית, זה לא אמור להילקח בחשבון. לכאורה, יש כאן פתרון מהסוג של תורת הטיפים, של ברטרנד ראסל, הזכרתי את זה פעם קודמת, אני רק מסכם, שהוא בעצם רוצה להחריג את המקרה הבעייתי. הוא בעצם אומר, יש סוג מסוים של ניחותה שיוצר לי בעיה, אז אוקיי, אז נגיד, זה לא נחשב. כל שאר הניחותות חוץ מזה זה בסדר. זה איכשהו סילקנו את הבעיה ובזה... נפטרנו מהלולאה הפרדוקסלית.
אבל כן, זה לגמרי סביר.
מה?
במקרה של תוספות זה לגמרי סביר. שהניחותה בגלל ההלכה, זה לא מקרה, זה לא נקרה... כי זה בגלל ההלכה, אנחנו מודדים מציאות.
מה, תכלס, במציאות לא נוח לו.
אבל תלך לציבה.
לא נוח לו, עובדה שלא נוח לו, מה זה משנה למה לא נוח לו?
זה משנה הכל.
למה?
על מה? זה סיבת הדברים.
מה אכפת עם הסיבה? תכלס לא נוח לו במה שקרה. אם יש דרישה שיהיה נוח לו, היא לא מתקיימת. למה זה
נכון? אבל הדרישה שלא נוח לו, היא דרישה שלא נוח לו מעצמו, לא בגלל...
אמר, זה מה שהתוספות מציע בתור פתרון, רק אתה אמרת שזאת סברה פשוטה.
כן.
ואני אומר, למה זאת סברה פשוטה? בגלל שתוספות אומר את זה.
לא, בגלל שזה באמת סביר. גם בלי תוספות הייתי אומר את זה.
למה? הרי אם אתה רוצה שיהיה נוח לו, העובדה לא נוח לו. שואל, נוח לך? לא, מה פתאום? לא, לא, חוסר נוחות שהוא מהסיבה הזאת, זה לא נחשב. למה לא? כי זה פותר לך את הפרדוקס.
לא, כי אתה אומר, כי אתה, כאשר אתה שואל אותו, האם זה נוח לו או לא, אתה לא אומר לו את ההלכה. אתה לא מגלה לו את ההלכה. זה נוח לך או לא? זה נוח לך, יש הלכה כזה.
אם הוא יודע.
זה סתם, סתם מינים, זה...
גם אם הוא לא יודע, אז כמו שאמרתי קודם, אז זה לא נוח לו בטעות. זה היה נוח לו בטעות. אז זה מחוטה שלא נחשבת. גם אישה שמתרצה לקידושין, והתברר שזה היה בטעות, אז זה לא התרצות. זה לא... אתה שאלת את זה בשיעור הקודם, אם אני זוכר נכון. ושם אמרתי לך שאני יכול להסביר את זה באופן אחר. אם באמת נסביר, אני לא יודע אם זה כוונת התוספות, אבל אפשר אולי להגיד, שמה שתוספות בעצם מתכוון לומר, זה שלא באמת צריך ניחותה של הבעלים, אלא אני בא לבדוק איזה סוגי פעולות שנעשות על הפרה פוסלות אותה. פעולות כאלה, שאם הם יעשו זה יהיה נוח לבעלים, הן פעולות שפוסלות את הפרה. לא שבאמת צריך את הניחותה, הניחותה זה סימן, זה לא סיבה. אתה רוצה לבדוק האם הפעולה הזאת היא פעולה פוסלת או לא. בוא נשאל בן אדם, נעשתה פעולה כזאת על הפרה שלך, אתה אוהב את הרעיון הזה או לא? אם הוא אומר כן, אז זה שייך לפעולות שפוסלות את הפרה. אם הוא אומר לא, אז לא. לא שצריך באמת כתנאי לפסילת הפרה, צריך מחוטה שלו. לא צריך מחוטה שלו. צריך סוג מסוים של פעולות. איזה פעולות? פעולות שמועילות לו באיזשהו מובן. בלי קשר עכשיו לדין. אם זה ההסבר, אז באמת... אז פה לא צריך להגיע לשום לולאה ושום התייחסות עצמית ושום החרגה. בעצם מה שהתוספות רוצה לומר, אם אני צודק, אני לא יודע אם זה מה שהתוספות רוצה לומר, ולפי ההסבר שלי, אז התירוץ בעצם אומר שלא באמת צריך ניחותא של הבעלים. בעיה מעיקרה ליטא. לא צריך ניחותא של הבעלים. מה שצריך זה סוג מסוים של פעולות שיעשו על הפרה. שהאינדיקציה כדי לבדוק האם זה הסוג הנכון של הפעולות, זה לבדוק האם לבעלים באופן כללי נוח מפעולה כזאת. אבל לא שבאמת צריך תניחו אותה. אז אני יכול להבין. כשאתה תוספות, אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה. נראה שתוספות מתכוון לומר, שלא, את זה אני מחריג, כי זה עושה לי בעיה. וזה נראה כמו פתרון עד הוק. כן, בפילוסופיה, באופן כללי, אתה שואל שאלה, ומי שאומר, לא, לא, אפשר להסביר באופן מסוים שהשאלה לא תהיה. כן, אבל השאלה אם זה make sense ההסבר הזה. אחרת זה לא באמת פתרון. כמו שבטרנד ראסל אומר, אוקיי, בוא נאסור את כל המשפטים שמתייחסים לעצמם, ואז לא יהיו לנו פרדוקסים של הוראה עצמית. כן, אבל יש הרבה משפטים שמתייחסים לעצמם שהם נראים לגמרי סבירים ולגיטימיים. זה נראה כמו פתרון האדוק, אין בזה שום היגיון. אתה צריך להציע פתרון שיש לו היגיון מצד עצמו, וממילא הוא גם יפתור את הבעיה. אבל אם כל מה שאתה אומר בפתרון הזה זה רק איזשהו אופן מלאכותי, כדי לפתור את הבעיה, זה לא באמת פתרון אמיתי לבעיה. אז זה היה התוספות. הבאתי בפעם הקודמת שהר"ן אומר שני תירוצים על אותה קושייה. הראשון נראה דומה לזה של תוספות, אם כי אני לא בטוח שזה בדיוק אותו דבר, השני הוא אחר. כן, אז הר"ן אומר ככה, ואם תאמר, מה היה כיוון דפסלת לה, לא ניחא לי, ומשום הנאה פור, אתה לא מפסיד טובה, כדאמרין הפרק אין מעמידים. זה הקושייה של תוספות. ויש לומר, אומר הר"ן, שכיוון שהמעשה מצד עצמו ניחא לי, אין לנו להכשירה מצד פסולה. שאם כן, יהא פסולה סיבת הכשרה. לא ייתכן שאתה מכשיר את הפרה בגלל שהיא נפסלת. כי הרי אם אתה מכשיר אותה, אז היא לא נפסלת. זאת אומרת, אתה רוצה להכשיר אותה בגלל שהיא נפסלה. אבל היא לא נפסלה כי אתה מכשיר אותה. כן, יש פה איזשהו משהו ש... אתה לא יכול לבנות על זה שהפרה נפסלה שום דבר, אם אתה אומר שבסופו של דבר, בשורה התחתונה היא לא נפסלה. אתה לא יכול להיות שהפסול שלה זה הסיבה להכשיר אותה. כי אם אתה מכשיר אותה, אז אין פסול. אין לה פסול.
זה השאלה של הגמרא, לא?
הסיבה שמכשירה אותה. מה?
זאת לא השאלה של הגמרא? שאף פעם היא לא תיפסל, כי זה הלולה שמדברים עליה כל הזמן.
השאלה היא שאלה של תוספות, לא של הגמרא.
כן, השאלה של
תוספות. תוספות של הגמרא, איך יכול להיות שהיא תיפסל עם ניחותה?
כן.
אז הוא אומר תירוץ. הוא אומר, כן, יכול להיות שהיא תיפסל, כי ניחותה כזאת, שהיא בגלל, חוסר ניחותה, סליחה, שהוא בגלל התוצאה ההלכתית, בגלל הפסול, הוא לא חוסר ניחותה שנחשב. כך תוספות אמר. הר"ן גם בתירוץ הזה לא אומר בדיוק את מה שתוספות אמר, הוא אומר משהו קצת שונה. הוא אומר, לא ייתכן שהפסול של הפרה יהיה הסיבה שמכשירה אותה. כי הרי אם אתה מכשיר אותה, אז היא לא הייתה פסולה. אז מה הביא להכשר? הסיבה שהפרה פסולה לא באמת קיימת, זה רק הווה אמינה שנשללה. דבר לא קיים לא יכול להיות סיבה לשום דבר. אז הפסול של הפרה גורם להכשר שלה, אבל אין, היא לא פסולה. אז מה גרם להכשר שלה? שזה מה שהוא מתכוון לומר.
אוקיי, אז כאילו, היא לא נפסלה בקיצור.
כן, זה אומר שבגלל שהיא נפסלה, לכן לא נוח לו, היא לא נפסלה. אבל הוא אומר פה עוד תירוץ, ועוד, שאם תכשירנה, ודאי ניחלה. מה התירוץ הזה אומר?
כבר לא אכפת לו. אם ממלא היא תוכשר, אז גם מה שתעשה לה, שזהו, הוא לא אכפת לו. זה יהיה ניחה.
נו, אז מה? ולכן מה?
ולכן זה סתירה פנימית כאילו, תמיד. גם אם תעשה לו דבר שלא ניחה לו, זה כן יהיה ניחה לו, מה אכפת לו? בסוף זה יהיה אכשר.
לא, אם אתה עושה דבר שלא ניחה לו בגלל הדין,
אבל בסופו של
דין, אם הדבר לא ניחה לו מצד עצמו, מישהו עלה על הפרה וגם גרם לנזק. אז זה לא
ברור שלו. טוב, בסיטואציה כזאת זה ברור שזה לא נפסל.
נכון. כל השאלה שלנו זה כאשר לא נוח לו מחמת הדין. לא נוח לו כי הפרה נפסלה. אז מה אומר הר"ן? אומר הר"ן, בוא תמשיך את הלולה. הרי אתה התחלת פה לולה, מה אתה אומר? הגמרא אמרה שאם עלה עליה עול לרצונו, או עלה עליה זכר, לרצונו, אז היא נפסלת. אז זה שאל התוספות, אם ככה, אם היא נפסלת, אז זה לא לרצונו, כי לא נוח לו. אומר הר"ן לתוספות, אז מה אתה מציע? אתה מציע שלא יהיה נוח לו ואז נכשיר אותה? אז בוא נמשיך. אבל אם היא קשרה, אז זה שוב ניחה לו. נו, אבל אם ניחה לו, אז היא נפסלת. רגע, אבל אם היא נפסלת, אז לא ניחה לו. האם לא ניחה לו, אז היא נכשרת. ושוב, וחוזר חלילה, בקיצור, הלולה ממשיכה. אומר הר"ן לתוספות, אתה עצרת בקושייה שלך אחרי צעד אחד, אבל תמשיך הלאה, יש עוד צעדים הלאה, למה עצרת שם? וזה מטוטלת כזאת, שזזה כל פעם לכיוון, כמו פרדוקס השקרן כזה.
כן.
זה התירוץ השני של הר"ן. ועל זה עולה השאלה, למה הר"ן חושב שהדבר הזה מהווה תירוץ? וזה סיימתי את הפעם הקודמת. למה הר"ן חושב שהדבר הזה מהווה תירוץ? הרי מה אתה אומר לי? אתה אומר שאם אני אכשיר אותה, אז יהיה ניחה לו. ולכן ברור שזה באמת ניחה לו והפרה נפסלת. האם הפרה נפסלת, אז לא נוח לו. אני ממשיך הלאה. התוספות עצר אחרי צעד אחד, והר"ן בחר לעצור אחרי הצעד השני. ואני שואל על הר"ן את משהו שאלה על תוספות, למה לא תמשיך לצעד השלישי והרביעי והחמישי וכן הלאה. תוספות בחר לעצור אחרי צעד אחד, ואתה מציע לו לעצור אחרי שני צעדים, אבל זאת לולאה שלא עוצרת. מה אתה עדיף על תוספות?
אולי לפשוט הולכים לחומרה. לשתת הר"ן, כיוון שהלולאה לא נפסקת, אז הולכים לחומרה שהפרה נפסלה.
למה?
זה לא ניחלה.
זה בדאורייתא, זה כמו ספק.
כמו מדיני ספקות, ספק דאורייתא לחומרא.
כן.
לא אומר מילה על זה. אומר שאם אם תכשיר אותה, אז ודאי יהיה ניחלה. לכן ברור שזה ניחותא.
ספק דאורייתא זה ספק במציאות, לא? זה לא ספק. ספק דאורייתא...
אם ספק, אז לא צריך להגיד גם שזה ספק.
לא, גם זה ספק מדאורייתא, זה לא ספק במציאות. פה זה ספק הלכתי, איך ללכת, ימינה או שמאלה.
למה? להפך, פה זה ספק במציאות, האם נוח לו או לא נוח לו. מציאות פסיכולוגית, לא משנה. זה ספק ש... אתה יכול להגיד שזה ספק מהסוג ש... בדרך כלל ספקות הם ספקות אפיסטמיים, הכרתיים. זאת אומרת שיש אמת אחת, רק אני לא יודע מה היא. במקרה הזה זה ספק אונטי, לא אפיסטמי, ספק במציאות עצמה, לא בידע שלי על המציאות. לא שחסר לי ידע מסוים ולכן אני בספק. במציאות עצמה זה לא מוגדר.
ספק עוד יותר חמור.
כן, זה הבדל שאני שומע, אבל אז מה, ולכן מה? תגיד לי, אז היא ספק פסולה. או ספק שירה, אני לא יודע. שזה נפקא מינה. מה קורה אם הכשרתי מישהו מהפרה הזאת, השתמשתי בה כדי לטהר את ממת, הוא ספק תמי ספק תאור. היא ברשות הרבים ספקות תאור.
לא, אני אומר שהיא לא ספק פסולה, אני אומר שהיא פסולה מספק. כיוון שהנפקא מינות הן דאורייתא, וספק דאורייתא הולכים לחומרה.
מה זה הולכים לחומרה? כן, מדיני ספקות.
כן.
בסדר? אבל יש דיני ספקות גם בדאורייתא שהולכים לכולה, ספק תומה ברשות הרבים הולכים לכולה. עכשיו השתמשתי בפרה כדי לתאר מישהו, אז אני בספק. עכשיו הוא נגע בתרומה ברשות הרבים, התרומה טמאה או לא טמאה? ספק תומה ברשות הרבים, טהור?
לא, מה שהוא אומר, בגלל שבשלב הראשון ספק דאורייתא והפרה נפסלה, אז גמרנו, מעכשיו אתה השתמשת בפרה שהיא כלום.
למה?
אז אתה טומן.
לא, לא, מי אמר?
כי אם הפרה היא פסולה, אז כל כך, כמו לחץ כל לא. פרה מהשוק,
ולעשות. זה שאלה בתחילת גיטין עם רבי עקיבא איגר שם, עם חזקה דמעיקרא ודאשתא. זאת אומרת, בדרך כלל, אנחנו מכריעים את הספק בשלב שבו מתעוררת השאלה. כשאתה עסקת בפרה, זאת לא השאלה, מה אכפת לי אם הפרה זו קשרה או לא. השאלה היא, כשאני השתמשתי בפרה כדי לתאר בן אדם, האם הבן אדם טהור או לא טהור? הפרה מצד עצמה, מה אכפת לי מה איתה? הפרה היא רק מכשיר כדי לתאר אדם. אז בעצם הספק מתעורר רק מתי שיש לי בן אדם שאני לא יודע לגביו מה הסטטוס שלו.
טוב, אז הספק תעורר ששרפתי את הפרה ועשיתי מן ההפר. כבר זה היה הספק.
למה זה ספק? מה אכפת לי?
מה זה אכפת לי? יש לי פרה שאני צריך, אם אני יכול להכשיר אותה או לא, לצורף אותה, אני עושה מן ההפר. ברוך אדוני.
תעשה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לעזות את המים על התמה, תזה אותה, מה הבעיה, עברת איסור בזה? תזה. כל השאלה שמתעוררת זה רק אם התמה הזה הפך לטהור.
לא, זה כמו האוויר, כמו סתם זרקת, סתם חול
זרקת. נכון, כמו אוויר, מה, אסור לעזות אוויר?
בסדר, אבל זה לא מתחיל, הספק הזה. הספק מתחיל שיש לי משהו שאולי הוא בסדר, ואולי הוא לא בסדר.
אבל אם אין לו שום השלכה הלכתית, אז זאת לא ספק.
אבל יש השלכה הלכתית.
איזה השלכה?
שהבן אדם הזה ספק תמי ספק.
יפה, אז הספק הוא על האדם, לא על הפרה.
אז מה? מה הבעיה?
אם הספק הוא על האדם, אז הספק תומה. אם זה פשוט הרבים, הוא טהור.
בסדר גמור, ואז מה?
אז הוא טהור, הוא טהור. הרב, למה לא
מתוחזק?
לא, אבל לא...
הפרה לא קשרה. כי אם הפרה הייתה קשרה, אז הבן אדם היה קשם.
עכשיו הוא ספק קשר.
ויש... לא, הוא לא טהור, יש
כסיבה
צדדית שהוא טהור.
לא, ספק תומה ברשות הרבים, הוא טהור.
הבן אדם לא, הבן אדם הוא לא ברשות הרבים עכשיו.
למה, הוא כן?
לא, ההזאה הייתה בבית המקדש, זה רשות היחיד.
לא, הרב, מדברים, סליחה, אני לא הבנתי, מדברים פה על בן אדם טמא, נכון? שתעמיד אותו על חזקתו. הוא עכשיו טמא, עכשיו שמו עליו אפר, כן, לא, לא, כן. הוא בשלב, הוא בסטטוס של טמא. שלהפוך אותו לטהור, זה לא ספק, זה תעמיד אותו על חזקתו.
לא, זה דיון אחר כבר בדיני חזקות. בסדר, אין לו חזקה, בסדר, לא חשוב כרגע, אני מביא לך סיטואציה. הסיטואציה היא שיכול להיות, אם הדבר הזה היה דין ספק, אז הרן היה צריך להגיד שזה ספק, לא ודאי.
זה
ברור. הוא ממש לחוק לכולה.
כן, הרן היה צריך להגיד את זה, זה משהו משמעותי, מהותי בטענה.
על זה אני מדבר. הרן לא אומר, הרן אומר זה טהור, זה טמא, סליחה. זה פסול, לא טמא. זה פסול כי זה לא נקרא ניחותא, כי זה כן נקרא ניחותא. כי אם היה קשר, היה נוח. אז זה ספק או ודאי? הוא לא אומר זה ספק. נראה מן הדין ודאי. איך זה עובד? למה אתה עוצר אחרי הצעד השני? כמו שתוספות הצעד אחרי הראשון, אתה עוצר אחרי השני. למה לא להמשיך לשלישי, לרביעי והלאה? התלולה שלא מפסיקה. למה עצרת דווקא שם? יש שאלה דומה, אתם מכירים, הקושיה של האילוי ממייצ'ט על, על מיגו. כן, יש לי, מישהו תובע אותי, עם שטר לא מקוים. הוא מוציא נגדי שטר שלוויתי ממנו 1,000 שקל. השטר לא מקוים, ואני טוען שפרעתי. עכשיו, אי אפשר לטעון פרוע נגד שטר. שטרך בידי מהי בית. אם פרעתי, אז מה, אם פרעת, מה השטר שלך עושה אצלי? היית אמור לקבל את השטר כנגד הכסף שפרעת. כנגד שטר אי אפשר לטעון פרוע. אלא מה? כיוון שהשטר לא מקוים, הרי היה לי מיגו שיכולתי להגיד שהוא מזויף. כי אין עדים שמקיימים את החתימות. אז מדרבנן, ברגע שהשטר לא מקוים, אפשר לטעון נגדו מזויף. ברגע שיכולתי לטעון נגד השטר מזויף, עכשיו בפועל אני לא טוען מזויף. אני טוען שהשטר קשה, רק פרעתי. וכיוון שיש לי מיגו שיכולתי לטעון שהשטר מזויף, אז אני נאמן בפרוע מיגו המזויף. זאת רק דוגמה, כן, דוגמה למיגו. יש מלא מקרים של מיגו בשס. עכשיו שואל, על מה מבוסס ההיגיון של מיגו? מה שהגמרא קוראת, מה לי לשקר? אם הייתי רוצה אני טוען שזה פרוע, שפרעתי. מה אתה טוען? שאני משקר? הרי אם הייתי רוצה לשקר, היה לי דרך יעילה יותר לשקר. הייתי אומר שהשטר מזויף. הרבה יותר, טענה הרבה יותר חזקה ונוחה.
לכן, כן, אבל זה, אבל זה לא כך נוח.
אם פחות נוחה, אז כנראה שאני לא משקר.
לא, אבל בטענה של פרעתי, להגיד טענה של מזויף, אולי יהיה אפשר לקיים אותו באיזושהי סיטואציה, אבל אתה
בפרעתי. אולי זה מיגו די עזה, בוא נגיד, לא משנה כרגע, זה לא ניכנס לדוגמה הזאת, הבאתי רק את הדוגמה
כדי להדגים. השקר הזה הוא פחות טוב לי.
עוד פעם, אתה מתפקח על השאלה של המיגו, אז המיגו הזה הוא מיגו די עזה. מה זה משנה? אני רוצה להדגים את הרעיון של מיגו. בסדר? אז הטענה היא שכיוון שהטענה האלטרנטיבית שאותה לא טענתי, היא טענה יותר טובה, אז אני נאמן בטענה העכשווית, כאילו שטענתי את הטענה האלטרנטיבית. כי אם הייתי משקר, אז הייתי בוחר את הטענה ההיא, סימן שאני לא משקר. שואל, אילו אם היא מייצ'ט, אבל עיקרון המיגו הורס את עצמו. למה? כי הרי אם אני יודע שטענת, שיש, אם אני לא אתן פרוע, אלא, לא אתן מזויף, אלא אתן פרוע, יאמינו לי במיגו שיכולתי לטעון מזויף, אז טענת הפרוע הופכת להיות טענה לא פחות טובה מטענת המזויף. אבל אז אין לי מיגו. כי הרי כל המיגו הזה מבוסס על זה שטענת מזויף היא טענה יותר טובה מאשר טענת פרוע. אבל ברגע שיש עיקרון של מיגו בהלכה, לפי העיקרון של המיגו, טענת הפרוע היא לא פחות טובה מטענת המזויף. אבל אם זה כך, אז שוב אין מיגו.
טענה מצוין.
כן, נכון?
טוב, אבל עכשיו ש... בסדר, הייתי יכול... אני עושה את החשבון הזה. הייתי יכול לטעון טענה יעילה יותר, ועכשיו טענתי טענה גרוע יותר. אז עכשיו, כאשר טענתי טענה גרוע יותר, אני נאמן.
יפה, למה אתה נאמן? כי הטענה הזאת גרועה יותר. נכון?
נכון.
אבל עכשיו, הרי כיוון שיש מיגו בהלכה, אז אני כבר מראש יודע שאם אני אטען פרוע, אני אהיה נאמן במיגו, היא לא טענה פחות טובה ממזויף. אבל אם אני יודע את זה, אז אני לא יכול להגיד, תאמין לי, כי אם הייתי משקר, הייתי טוען מזויף. לא נכון. גם אם הייתי רוצה לשקר, אני טוען פרוע.
עדיף לטעון פרוע.
זה אפילו עדיף לטעון פרוע, כמו שהיא
דוקחת. בטח, עדיף.
כן, כי הפרוע הזה אפילו יש לי ראיה לטובתי, לא רק שזה טענה יותר טובה. יש לי ראיה של מיגו לטובתי. זו השאלה של אילוי ממייצ'ט. כן? כמובן, גם פה אפשר להמשיך. אז מה אתה מציע? אני עכשיו אשחק את התפקיד, זה היה התפקיד של תוספו. עכשיו בוא אני אשחק את התפקיד של הרן. אז מה אתה מציע? שלא יהיה מיגו. נו, אם לא יהיה מיגו, שוב פעם טענת הפרוע יותר טוב, פחות טובה. ושוב יש מיגו. ואם יש מיגו, אז אין מיגו, ואם אין מיגו, אז יש מיגו, והלולה הזאת ממשיכה הלאה. כן, אותו רעיון. אז גם שם, יש כאלה שמיישבים את זה באופן שהר"ן מיישב את הקושייה של עלה עליה עול, עלה עליה זכר, אבל זה לא באמת יישוב. כי בסופו של דבר זאת לולאה שלא מפסיקה. יותר מזה, במיגו, מיגו להוציא הרי לא אמרינן.
כן.
המיגו בדרך כלל זה מיגו להחזיק. משיטת הרמב"ן, אבל שיטה המקובלת היא שמיגו להוציא לא אמרינן. מיגו זה רק להחזיק. אוקיי? ברגע שאני מוחזק, מספיק שיש ספק אם יש לי מיגו או לא, אז אתה לא תוכל להוציא ממני. יש פה ספק אם יש לי מיגו או אין לי מיגו, כיוון שאני מוחזק, אז אתה לא יכול להוציא ממני. אתה מוציא מחברו, עליו הראיה.
אפילו לא טענתי? אפילו לא טענתי?
לא, כן טענתי.
לא, אני אומר, אפילו לא טענתי.
אני טוען פרוע. אני רוצה שיאמינו לי במיגו זה מזויף. בסדר? עכשיו אתה אומר לי, בסדר, אבל המיגו הורס את עצמו. אבל אם הוא הורס את עצמו, אז זה שוב פעם נבנה. אבל אם הוא נבנה, אז הוא הורס את עצמו וכן הלאה. אני אומר, אז אתה נמצא במצב של ספק. מצב של ספק, כשאני המוחזק, אז תביא אתה את הראיה. וזה לא נכון. כי אם זה היה המצב, אז למה בכלל אני צריך מיגו? הרי אני מוחזק. אז אני זוכה גם בלי מיגו. תביא ראיה. תמיד מדובר פה במצב שיש, למשל שטר, במקרה של שטר, יש שטר נגדי. עכשיו יש ויכוח על השטר הזה, ויש שטר נגדי. לכן מספק מיגו זה לא היה עוזר לי. אני צריך ודאי מיגו כדי להתמודד עם השטר. לכן הדבר הזה לא יהווה תירוץ. כמו שאמרתי על הר"ן, אותו דבר. דוגמה נוספת. יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה לגבי אינו מתכוון בשבת. מי שגורר ספסל כדי להעביר אותו ממקום למקום, והוא יצר חריץ בקרקע. לא משום חורש, או משום חורש בשדה, או בונה בבית. טוב, אבל אם הוא עושה את זה כדי להעביר את הספסל ממקום למקום, ולא כדי לעשות את החריץ, אז הוא פטור, זה אינו מתכוון. ולפי רבי יהודה הוא חייב. לא, לפי רבי שמעון זה מותר, לפי רבי יהודה הוא חייב, הוא יסוד הרבנן, זה מחלוקת ראשונית. זה נתון ראשון. נתון שני, במקום שזה פסיק רישא, אז גם רבי שמעון מודה שחייב, אפילו זה אינו מתכוון. מה זאת אומרת? אם הגרירה של הספסל בהכרח תיצור חריץ, זה לא היה מקרה, זה היה ברור מראש שיבצר פה חריץ, אי אפשר לגרור את הספסל על הקרקע הזאת בלי ליצור חריץ, במצב כזה, אפילו שאת הגרירה לא עשיתי בשביל החריץ. אני עשיתי את זה כדי להעביר את הספסל, לכן אני לא מתכוון. אבל אינו מתכוון עם ספרי שהמודל המשיכה זה חייב. בסדר? זה כלל שני. כלל שלישי, חיתו שפרה להעביר, בינת המרובי, שאם
זה לא ניחה... אני לא שומע.
לא שומעים את הרב. הרב, לא שומעים את הרב.
לא שומעים אותך,
החידוש, החידוש של בעל הערוך, שומעים עכשיו?
עכשיו, כן, אבל אני מבקש אם הרב יכול לחזור לכלל השני.
עוד פעם, הכלל הראשון הוא שאינו מתכוון לפי רבי שמעון פטור.
שני.
הכלל השני, אם זה פסיק רישא, רבי שמעון מודה שחייב. אז אם התוצאה האסורה יוצאת בהכרח מהפעולה שלי, אז למרות שאת הפעולה עשיתי באינו מתכוון, התכוונתי למטרה אחרת, עדיין אני חייב. בסדר? זה הכלל השני. הכלל השלישי זה חידושו של הערוך, בגלל קושיות בגמרא, בזבחים, חידוש של הערוך, שפסיקרי שדלו ניח עלי פטור, מה זאת אומרת? כמו אם עלה עליה עול, כן, זה עלה עליה זכר, בדיוק אותו דבר. גם פה צריך מחוטה שלי. מה זאת אומרת? נגיד שאני גררתי את הספסל, נוצר חריץ בקרקע, אבל החריץ הזה הרס לי את הקרקע. זה לא נוח לי במה שקרה פה. אז אני חוזר להיות פטור. והפסיק רישא מחייב אותי רק אם התוצאה נוחה לי. אבל אם התוצאה לא נוחה לי, אז אפילו זה הפסיק רישא אני פטור. אוקיי? שואלים על בעל הערוך את מה שתוספות שואל, על עלה עליה זכר. אם כך, תמיד יהיה לא נוח לו. כי בוודאי שלא נוח לו להיסכל. אם בן אדם גורר את הספסל, וזה פסיק רישא, אז הוא חייב. אבל רק אם נוח לו. טוב, אם אני חייב מיטה, חייב סקילה על הספסל הזה, אז ברור שלא נוח לי. אז ממילא זה שוב אות מתה. להגיד שפסיק רשע, דניח עלי חייב, אבל לא ניח עלי פטור, זה אות מתה, כל פסיק רשע הוא לא ניח עלי. כמה שמי ניח לו להיסכל?
לא, אבל כאן זה לא אותו דבר. בפסיק רשע זה לא ניח עלי, הוא לא פטור בגלל שלא ניח עלי, הוא פטור בגלל שכיוון שלא ניח עלי, אז הוא לא מתכוון. יש את הכלל הראשון שחוזר.
אז מה? לא הבנתי. עדיין לא ניחה לו. זה גם לא בטוח שמה שאתה אומר נכון, אבל אפילו נגיד שכן, אז מה?
השאלה אם זה לא ניחה לו בתוצאה מה שקרה בשטח, לא מה שאחר כך יקרה שיארגו אותו ויעשו לו.
אתה מציע להגיד פה גם את התירוץ שתוספות אמר על הלה להזכר. ניחותה שנחשבת לענייננו, זה רק ניחותה מהמעשה עצמו ולא מהתוצאה ההלכתית.
כן.
ההחרגה שתוספות עושה כמו תורת הטיפים. ושוב פעם אני אגיד שזה פתרון אדוק. כי אם צריך את הניחותא שלו, תכלס לא נוח לו. תנאי לא יתקיים. איך אתה יכול לחייב אותו?
אז כל העבירה שעושה במייזית, כן? זה לא נוח לו.
אם זה במתכוון, אז אין לו פטור שלא ניחה לו, זה לא רלוונטי.
אוקיי.
רק בינו מתכוון.
מה?
הוא לא התכוון לעשות את החריץ, הוא התכוון להעביר את הספסל. רק אם זה פסיק רשע, אז זה נחשב שהוא כן עשה את החריץ. האם לא ניחה לו, אז לא.
מה הסברה? מה בכלל הסברה לגבי העניין של ניחה לו או לא ניחה לו?
הבנתי.
מה הסיבה או הסברה הראשונה, למשל במקרה של הפרה, ש... היא נפסלת רק אם ניחנו, מה ההיגיון יהיה?
אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. לגבי הפרה, יכול להיות שאפשר לקשור את זה לאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ואת אם מישהו אחר אוסר את הפרה שלי, הוא לא יכול לדפוק לי את הפרה. עכשיו על מישהו שעולה על הפרה ודוהר עליה אל השקיעה, כן? והורס לי את הפרה האדומה שלי, הפסדתי מיליוני שקלים. או מישהו, אני לא יודע מה, מנסח את היין שלי. כל אחד ששונא אותי יכול לעשות לי צרות צרות, אגב, וזה הזק שאינו ניכר, הוא אפילו יהיה פטור מלשלם לי. כי זה הזק הלכתי, זה לא הזק פיזי. אז לכן יש כלל כזה שאומר, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. עכשיו, אם עלה עליה זכר, לא אני העליתי את הזכר, אלא זה קרה מעצמו, לא אני עשיתי את זה, אז אם ניחה לי, בסדר. אבל אם לא ניחה לי, אז אי אפשר לאסור לי את הפרה בלי שניחה לי. למשל, סברה אפשרית. לגבי אינו מתכוון, אגב, הסברה הזאת פחות נכנסת. כי באינו מתכוון זה לא שמישהו אחר עושה פעולה על רכוש שלי והורס לי את הרכוש, או מזיק לי את הרכוש. שם זה כללים בגדרי מלאכת שבת. שם הסברה היא סברה אחרת, אני חושב. טוב, זה עוד פעם, זה מחלוקות ראשונים ואחרונים, זה תלוי בהרבה דברים, אבל אחת האפשרויות זה באמת מה שאליאב אמר קודם, שאם ניחה לי אז כנראה התכוונתי לזה. אל תגיד שלא עשית את זה בשביל החריץ, הרי כשנוצר חריץ זה הנוח לך. אז כנראה שמראש בעצם עשית את זה גם בשביל זה, לא רק בשביל להעביר את הספסל, שרות אחת. שרות שנייה, אם נוח, למה אינו מתכוון פטור? כי הפעולה לא משויכת אליי. אבל אם זה פסיק רשע, אז זו תוצאה הכרחית ממה שאני עושה, אז זה כן משוייך אליי. אבל זה הכל רק אם ניחה לי. אבל אם לא ניחה לי, אז אפילו אם זה פסיק רשע, זה לא משוייך אליי. מה שלא נוח לי, לא משייכים את זה אליי, בעל כורחי. זה כל מיני סברות מהסוג הזה, אבל זה באמת לא הנושא שלנו כרגע.
לא, אבל אולי זה מסביר את ההיגיון, למה עוצרים בניחה לי לפני הפסידה.
לא יודע, אני לא רואה את ההיגיון. אז גם פה אפשר לבוא ולהגיד, כמו שאמרנו במיגו, כמו שאמרנו בעלה עליה זכר, אפשר להגיד, אז מה, אז אני אומר, אז לא ניחה לי בגלל שאני אתחייב סקילה. אז לכן מה? לכן לא מחשיבים את זה, וזה כן נקרא ניחה לי. אבל אם זה נקרא ניחה לי, אז אני מתחייב סקילה, זה באמת לא ניחה לי. אז מה תגיד? אז אני חושב שזה לא ניחה לי, ולכן מה? ולכן אני אפטר מסקילה, אבל אם אני אפטר מסקילה, שוב זה ניחה לי. כן, אפשר כמובן להמשיך הלאה, בדיוק כמו שהשכה
אני גדולה. אני לא מבין דבר אחד, הרי אתה רוצה לדעת האם הוא חייב סקילה או לא חייב סקילה. עכשיו, כדי להבין אם הוא חייב סקילה או חייב סקילה, אתה לוקח את הסקילה ומכניס אותה במערכת השיקולים.
זה הניסוח בתירוץ
הנפלא של הר"ן. לא, אבל אני אומר בכלל, איזה הווה אמינא יש, לקחת את התוצאה ההלכתית ולהכניס אותה כחלק מהנימוקים לתוצאה ההלכתית. אני עכשיו בספק.
מפני שאין איזה... תכלס, תשאל אותי, נוח לי או לא נוח לי?
אבל זה לא שייך, אני שואל את הנוח לי או לא נוח לי כדי לדעת אם חייב סקילה או לא. אני לא...
לא, זה הנחה ראשונית לפי בעל הערוך, צריך ניחותה כדי לחייב.
ניחותה בעובדות, בעובדות של המקרה.
למה? אם בשורה התחתונה לא נוח לי, אז לא נוח לי. זה עוד פעם, אתה עושה את ההחרגה שהיא עד הוק.
השאלה שעומדת לפתחך, בעניין נניח של הגרירה, האם אתה חייב סקילה כאן או לא חייב סקילה? עכשיו אני בודק את המקרה, ואני מגיע להניח למסקנה שחייב סקילה. אני לא יכול לקחת את החיוב בסקילה, ועכשיו להפוך אותו, כנימוק לזה שהוא...
אתה דילגת
על שלב... שאני רוצה...
אתה דילגת
השלב
מאוד חשוב. אתה דילגת השלב מאוד חשוב בדיון. הדיון האם אני חייב סקילה או לא, למה הדיון? מה הבא? עשיתי מלאכה בשבת, למה שאני... מה הדיון? הדיון הוא בשאלה אם ניחה לי. זה הסיבה שבגלל אתה מחייב אותי. עכשיו אני אומר, אם צריך שיהיה ניחה לי כדי לחייב אותי, אז אף פעם לא ניחה לי.
הניחה לי הוא בתהליך של הפעולה שלך, רק בפעולות שלך.
למה? סתם, כי זה אחרת זה יוצר לך לולאה.
לא, לא, כי אני לא יכול לראות, אני לא יכול לראות היגיון בזה שאני לוקח פעולה מסוימת ורוצה להגיע לתוצאה הלכתית, אפילו אם זה ניחה לי, אני מנתח את הפעולות, אני לא יכול לקחת את התוצאה ההלכתית ולהפוך אותה לנימוק לתוצאה ההלכתית האחרת. לא יכול להיות.
למה לא? זו תוצאה הלכתית
שהורסת
את עצמה. תוצאה הלכתית שהורסת את עצמה. לא ניחה לי, זאת העובדה, מה לעשות? זה גרם למצב שלא ניחה לי, ואם לא ניחה לי, אני לא חייב.
לא, כי כל...
אתה מציע, מה שאמרת לך קודם, אתה בעצם מעלה את הניסוח של הר"ן. כי מה הר"ן אמר? נמצא שפסולה הוא סיבת הכשרה.
אבל הוא בא ואומר...
אם הפרה לא נפסלה, אז, לא, אז אין פה את הפסול שיגרום להכשר, כי אין פסול, היא כשרה.
אבל למה הוא אומר את זה? כי הוא אומר שהניתוח הזה כבר לא רלוונטי למקרה שלי. הנושא של ההלכה לא יכול להיות רלוונטי לא, לניתוח הפעולות.
לא, זה התירוץ של תוספות. התירוץ של הר"ן הוא אחר. אמרתי, הוא דומה, אבל הוא לא אותו דבר. התירוץ של תוספות זה באמת איזושהי החרגה אד-הוק. זה מה שאתה ניסית להציע קודם, ואני אומר, זה נראה כמו פתרון אד-הוק, הוא מלאכותי. כי תכלס לא נוח לי. מה זה משנה למה לא נוח לי? הר"ן מוסיף עוד הסבר בתירוץ הראשון שלו. הר"ן אומר, למה אתה רוצה לטעון שיש לי, שאני לא נוח לי בזה? בגלל שפסלת לי את הפרה. וכיוון שכך, אז לא נוח לי, אז הפרה לא נפסלה. אבל אם היא לא נפסלה, אז אתה לא יכול להשתמש בפסול שלה כדי לומר שלא נוח לי, כי אין פסול. הרי כשרה.
יושב השופט. מגיעים לפניו עכשיו לדין, ובאים ואומרים, הוא גרר את הספסל, עכשיו אני רוצה לנתח, יש פסיק רישה, אין פסיק רישה, הפסיק רישה נוח לו, לא נוח לו. בא עכשיו השופט ואומר, הגעתי למסקנה מתוך העובדות, שאתה חייב סקילה.
תוך איזה עובדות?
זהו. מה?
תוך איזה עובדות? יש גם עובדה פסיכולוגית שאתה צריך לקחת בחשבון. האם היה נוח לו או לא היה נוח לו?
אז אני אומר, הנוח לו הולך לעניין של גרירת הספסל והחריץ. אם החריץ הזה הרס לו את הקרקע, אז נוח לו. לא הרס לו את הקרקע.
כן, אז אתה עושה החרגה של הניחות ברמת ההלכה.
נכון, אבל יושב השופט, ועכשיו מגיע למסקנה, אחרי שבחנתי את העובדות לפניי, אני קובע שאתה חייב סקילה.
ואתה מתאר
את זה. יבוא מישהו מהצד ויגיד, רגע, סליחה. אם חייבת אותו סקיל...
אבל אתה מתאר את זה בצורה מגמתית. השופט כשהוא עושה את החשבון הוא גם יודע שאם הוא יחייב אותו, אז זה יהפוך את זה ללא ניחה לו, אז הוא לא יחייב אותו.
אני חושב שזה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי לפסיקה.
למה לא?
השופט לא יכול להביא את זה בחשבון. למה לא? כי הוא נדרש להחליט...
נכון, הוא מחליט, הוא פותר אותו.
ברגע שהוא פתר אותו נגמר הדיון.
נכון, זהו. למה הוא פטר אותו? כי אם הייתי מחייב אותו, היה לא נוח לו, אז לכן אני פטר אותו.
לא, אני חושב שזה לא יכול להיכנס לתוך המסגרת של השיקולים, אבל בסדר.
אתה בחברה טובה, תוספות גם חושב ככה. אני רק חושב שזה פתרון אד הוק. מה שהרן אומר זה נשמע קצת יותר make sense. הרן רוצה לטעון במסמך הראשון שלו, שהוא לכאורה מקביל לתוספות, אבל הוא לא בדיוק כמו תוספות. הרן רוצה לטעון הרי הפסול הוא סיבתו של ההכשר, אבל אין פסול. הפסול זה רק אבא אמינה לפסול, אבל אין פסול, אתה מציע שהוא יהיה קשר. אבל אם הוא יהיה קשר, אז אין פסול, אז איך הפסול גורם להכשר? פסול שלא קיים, לא יכול לגרום לכלום. זה פסול היפותטי, זה לא פסול שקרה בפועל. פסול היפותטי לא גורם לחוסר ניחותה. זה בעצם מה שהרן טוען.
למשל, אם הייתי רוצה לפסוק, השופט רוצה לפסוק את העונש של מישהו, והוא לוקח את כל העובדות והנתונים שהביאו בפניו, והוא פוסק, הוא לא מקבל את הטענות האלה, ועכשיו פוסק לרעתו. אז יבוא עכשיו הסנגור ויגיד, רגע, אם אתה עכשיו הולך לפסוק לרעתו, אז יש לו עוד נתון שאתה צריך להתחשב בו, כי יהיה לו עכשיו רע, כי פסקת לרעתו, אז עכשיו אולי תטיב עמו. אין דבר כזה.
הסנגור לא צריך להגיד את זה, זה החשבון שהשופט יעשה לבד.
ממש לא. השופט לא יתחיל עכשיו להביא בחשבון את הפסיקה שלו.
בסדר, אז הוויכוח okay. שלנו זה הוויכוח של הרן עם תוספות. אז זה בסדר, כל אחד להיות. מאיתנו בחברה טובה.
טוב.
אבל אני עם הרן.
הרב, איפה התוספות הזה נמצא? באיזה מקום?
הוא מציע, בדף למד.
אוקיי.
רגע. יש על זה שני טורים שלי, מי שרוצה לראות. הדברים האלה לקוחים מטור, תודה. טור 406 ו-407.
אוקיי, תודה.
אז גם לגבי הפסיקה שדלוניחא ליה, מתעוררת בעצם אותה לולאה, אבל גם שם הלולאה בעצם היא לא תירוץ, כי לולאה צריך להמשיך הלאה, אתה לא יכול לעצור גם אחרי הצעד השני, בדיוק כמו שלא יכולת לעצור אחרי הצעד הראשון. אז עכשיו עולה השאלה, איך עוצרים את הלולאות האלה? יש פה לולאה שבעצם כל פעם תמשיך אותה עוד צעד, זה הופך את התוצאה. אז איך, מה יהיה קריטריון העצירה ללולאות? וכאן אני מגיע לנקודה מעניינת, שזה חידוש של רב שמעון שקופ, שנאמר בהקשר אחר, ונראה אחרי זה האם הוא ישים גם לפה. יש גמרא בגיטין, בפ"ג עמוד א', הגמרא מדברת שם על מי שנתן גט לאשתו, בתנאי, על מנת שלא תנשאי לפלוני. זאת אומרת, הגט הזה הוא גט, אם לא תנשאי לפלוני, אם תנשאי לו, הגט בטל מעכשיו, לא ניתן. אוקיי? מתנה תנאי על הגט. אז על זה אומרת הגמרא כך. אני שוב פעם משתף. נענה רבי עקיבא ואמר, הרי שהלכה זו וניסית לאחד מן השוק והיו לה בנים, ונתערמלה, כלומר נתעלמנה, או התגרשה, ועמדה וניסית לזה שנאסרה עליו, לא נמצא גט בטל ובני הממזרים? רבי עקיבא, מה קורה? נגיד ראובן היה נשוי ללאה. והוא נתן לה גט בתנאי שהיא לא תתחתן עם לוי. טוב, לאה התגרשה, נישאה לשמעון, ונולדו לה ממנו ילדים. ועכשיו הוא מת, או שהתגרשה גם ממנו. ועכשיו היא הולכת וניסית ללוי. לוי זה אותו אחד שעליו מסוב התנאי ראובן, כן? עכשיו היא ניסית ללוי. זאת אומרת, כתיבה, היא עברה על התנאי. התנאי היה שזה גט, בתנאי שהיא לא תנסה ללוי. ברגע שהיא נישאה ללוי, התנאי בוטל, כן, היא עברה על התנאי. ברגע שהיא עברה על התנאי, הגירושין מהראשון, מראובן, בטלים. אם הגירושין מראובן בטלים, נישואיה לשמעון, בטלו גם הם. למה? כי יש את איש של ראובן. אז הילדים שנולדו לה משמעון, הופכים להיות ממזרים. כך אומר רבי עקיבא.
מה הבעיה? לא הבנתי. מה הבעיה?
אחי,
זה ממזעים.
נכון, ככה הגמרא. אגב, עזרא, פה אתה גם תגיד, השופט קבע שיכלה להתחתן עם שמעון, והילדים כשרים, הכל בסדר. עכשיו פתאום מתחתנת ללווים, מתברר למפרע שהילדים פתאום נהיים ממזעים. לא, כן, כך אומרת הגמרא. דברים יכולים להתברר גם למפרע.
השאלה אם בכלל זה גט, אז זה גט שהוא לא קורא לגמרי, הוא בכלל גט?
כן, כן, זה גט קשר. אם הוא עושה אותה על כל העולם, אז לא. ואם הוא עושה אותה על פלוני, אז כן.
אוקיי.
ועמדה וניסית לזה שנאסרה עליו, אני קורא עכשיו את לשון התוספות שם. ואם תאמר, ועלו אין נישואים חלים, שהרי אסורה עליו משום איסור אשת איש. מה הוא אומר?
חזרה
עם לוי, בטלו הגירושין שלה מראובן, ולכן הנישואין שלה לשמעון גם לא היו תקפים, והילדים שלה משמעון ממזרים. אומר התוספות, תמשיך הלאה. אז עכשיו גם הנישואין ללוי לא תקפים, כי הרי היא אשתו של ראובן, הראשון. אז הנישואין ללוי לא תקפים. אבל אם הנישואין ללוי לא תקפים, אז היא לא נישאה ללוי, אז היא לא עברה על התנאי. אבל אם היא לא עברה על התנאי, אז הגט לא יתבטל. אם הגט לא יתבטל, הילדים לא ממזרים, והנישואים ללוי כן תקפים. אבל אם הם תקפים, אז בטל, אז היא ביטלה את התנאי ובטל הגט וכן הלאה. עוד פעם, לולאה. כך שואל התוספות. טוב, תוספות עונה שמדובר שהיא נישאה אחרי שראובן מת. היא נישאה ללוי אחרי שראובן מת, אבל לענייננו, תוספות באמת אומר שאם היא נישאה ללוי כאשר ראובן עדיין חי, אז באמת הגירושים יהיו בתוקף. למה? הרי עברה על התנאי. לוי, אסור היה להתחתן איתו, מותר, אבל הרי שתתחתן איתו, הגט מתבטל. לוי התחתנה עם לוי, אז הגט יתבטל, אבל אם הגט יתבטל, אז אין, היא לא יכולה להתחתן עם לוי, כי היא אשתו של ראובן, היא אשת איש. איך תוספות אומר שבמצב כזה הגט חל? תוספות עושה את אותו צעד שהר"ן עשה בבר מציע בדף למד. מה הוא אומר? ברגע שהתחתנה עם לוי, אז הגט יתבטל. כך אומרת הגמרא. אומר התוספות, למה אתה עוצר כאן? בוא נמשיך לצעד השני. אם הגט יתבטל, אז היא אשת איש. אז נישואיה ללוי לא תקפים. אבל אם נישואיה ללוי לא תקפים, אז היא לא עברה על התנאי. אז אם היא לא עברה על התנאי, אז הגט כן תקף. ולכן הגט תקף, כך אומר תוספות. עכשיו, מה זה אומר? הגט תקף ומה? והיא נשואה ללוי או לא נשואה ללוי? לכאורה אם הגט תקף, אז היא לא אשת איש, נכון? אם היא לא אשת איש, היא יכולה להינשא ללוי. אבל ברגע שהיא נישאה ללוי, זה מבטל את הגט. איך אפשר להגיד שהגט תקף, והיא נשואה ללוי? די ברור שתוספות מתכוון לומר לא כך. הגט תקף, אבל היא לא נשואה ללוי. בגלל שהנישואים ללוי מתבטלים, כי היא אשת איש של ראובן, אז היא לא נישאה ללוי. אבל אם היא לא נישאה ללוי, אז הגט לא יתבטל. ואז יוצא דבר פרדוקסלי. היא לא נשואה לראובן, כי הגט נשאר תקף, אבל היא גם לא נשואה ללוי. עכשיו אני אומר, ממה נפשך? אם היא לא נשואה ללוי, אז אני מבין למה הגט תקף, כי היא לא עברה על התנאי. אבל אם הגט תקף, אז למה באמת היא לא נשואה ללוי? הרי היא לא אשת איש, אז למה נישואים שלה ללוי לא תקפים? משהו פה לא הגיוני בתוספות. אז על זה אומר רב שמעון סקופ ככה,
אבל אפשר לתרץ את זה גם שהביטול לא יכול לייצר את הניסויים מחדש, לא?
מה? עוד פעם?
איך הביטול הרי יכול לייצר ניסויים מחדש? אחרי שהם התבטלו כבר בפעם הראשונה ואז הגט התבטל, הביטול הזה לא יכול לייצר ניסויים מאפס.
ואת הגירושין הוא יכול לחזור ולאשר?
לא, גם לא.
שום דבר פה לא יכול לקרות.
לא, לקרות מתגלה למפרע שהגט בטל והיא אשתו וזהו.
למה? למה הוא מתבטל? לא הבנתי. עכשיו היא כבר לא אשת איש כי הגט היה גט. איך פתאום עכשיו זה משתנה והיא נהיית אשת איש של הראשון? הוא קידש אותה שוב, מה? היא כבר לא הייתה אשתו, זהו, זה נותק. עכשיו איך פתאום חוזר הקשר ומי, ונוצר? עוד מעט תראה, דבר דומה. רב שמעון שקופ כותב ככה, זה ממש משפט אחד שהוא כותב בשער זין, בשער יושר. משום דניסויים אלו, אי אפשר שיחולו. שאם יחולו, יתבטלו למפרע מחמת התנאי. וכן דבר שאין מציאות לחלוט, אינו חל כלל. ומשום אך יגט קיים בניסויים בטלים. אומר רב שמעון שקופ, הבנתם נכון את תוצפות. הגט בתוקף, והיא לא אשתו של ראובן. ובכל זאת היא גם לא אשתו של לוי. למרות שהיא לא אשת איש, ולכאורה ניסויה ללוי הם בסדר גמור, היא לא אשת איש. לא. הגט בטל, הגט קיים, סליחה, היא לא אשתו של ראובן, ובכל זאת ניסויה ללוי לא תופסים. למה?
אם הם תופסים, אז הגט לא יקיים.
נכון. מה זאת אומרת? בישיבות אומרים את זה ככה. כל חלוט, שאם היא חלה, אז היא לא חלה, אז היא לא חלה. זה הניסוח הישיבתי העילג של, העיקרון של רב שמעון. ככה אומרים את זה בישיבות תמיד. כל חלוט שאם היא חלה, אז היא לא חלה, אז היא לא חלה. אם אפשר לבלבל, למה לא לבלבל? רב שמעון שקופ אומר ככה, כשהיא הולכת וניסית ללוי, אם הקידושין יהיו תקפים, אז הם יעקרו את עצמם. אם הקידושין יהיו תקפים, הם יבטלו את הגירושין מראובן, יתברר שאשתו של ראובן, אם אשתו של ראובן יש את איש, אז הקידושין ללוי לא יחולו. זאת אומרת שתחולת הקידושין ללוי, קורטת את הענף שעליו היא עצמה מתיישבת. קידושין כאלה לא תופסים. עכשיו תשימו לב טוב, יש פה נקודה עדינה מאוד. הקידושין האלה לא תופסים לא כי היא אשתו של ראובן, ויש את איש. ולכן היא לא יכולה להתחתן. הרי היא לא אשתו של ראובן, הגירושין בתוקף. הקידושין תופסים בגלל עיקרון הלכתי אחר. העיקרון הזה אומר כך, אם יש חלוט, שאם תחיל אותה, היא תעקור את עצמה, אי אפשר להכיל אותה. כלל הלכתי, לא קשור בכלל לשאלה אם היא אשתו של ראובן או לא. זה כלל כזה. חלוט כזאת, שבהנחה שהיא תחול, היא תעקור את עצמה, היא לא חלוט. אי אפשר להכין חלוט כזאת.
שנייה, אז...
זה דבר מאוד מעניין. יוצא שהיא גרושה מראובן, היא לא אשתו של ראובן. לכן מבחינת היותה אשת איש, אין בעיה, היא יכולה להינשא ללוי. מה עוצר את הקידושין שלה ללוי? עקרון העקביות של רב שמעון שקופ. עקרון העקביות אומר, חלוט צריכה להיות עקבית. אם החלוט חלה, התחולה של החלוט, תעקור אותה עצמה, זה אומר שאת החלוט הזאת אי אפשר להכיל.
היא לא חלוט.
אפשר להכיל אותה.
אז שנייה, אז זה תנאי שלא יכול להתקיים, אז התנאי לא מועיל.
הבנתי.
יש תנאי בתנאי, שהתנאי צריך להיות בפוטנציאל, צריך להתקיים. אם לא, התנאי בגירושין זה לא, התנאי בגירושין זה לא תנאי.
מי אמר את זה?
זה כלל בתנאי, שכמו שכלל יש שימן ורובי.
לא, שאפשר לקיימו, הכוונה שלא תעלה לשמיים. אבל לא שההלכה לא מאפשרת את זה. אם ההלכה לא מאפשרת את זה, אז מה? אפילו נגיד אם הוא מתנה עליה לאכול חזיר. בהתחלה רוצים להגיד שגם זה נקרא דבר שאי אפשר לקיימו. אבל לא, לאכול חזיר זה משהו אחר. אפשר להתנות את זה.
לא, אבל על זה המציאות אומרת שזה לא יכול להתקיים.
אז מה?
אז זה תנאי ש...
זה תנאי שאי אפשר לעבור עליו, אז מה? מה אסור? אני רוצה את עוד תנאי שאי אפשר. יותר מזה אני אגיד, אפילו אם אתה צודק, ותנאי כזה באמת הוא לא תנאי תקף, אז מה אמור להיות הדין?
שהגט בטל.
לא, שהגט קיים.
לא,
כי הגט בטל, הגט תלוי בתנאי. והתנאי לא תקף, אז הגט בטל.
לא. כל מעשה שנעשה בתנאי. אם התנאי לא חוקי, התנאי בטל והמעשה קיים. זה... קאונטר אינטואיטיב, כן, זה נגד האינטואיציה, אבל זה מה שהגמרא אומרת. זה תוספות בכתובות בדף ע"א, שהוא מדבר על זה, איך זה יכול להיות. נגיד, מישהו קידש אישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה. יש שם דעה בגמרא, זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, יש דעה בגמרא שמתנה על מה שכתוב בתורה. אתה לא יכול להתנות תנאי כזה. ולכן מה? אני הייתי אומר, טוב, אז לכן היא לא מקודשת לו, נכון? כי הרי הוא קידש אותה רק אם הוא לא התחייב לשאר כסות ועונה. אתה אומר שהוא חייב להתחייב לה, על דעת זה הוא לא רצה לקדש אותה. אז היא לא, מקודשת. מה אתה אומר? לא. היא מקודשת, והוא חייב לה שער כשהוא ועונה. המעשה קיים, התנאי בטל. זה כאילו שעשה את המעשה בלי תנאי. עכשיו, גם פה הוא גירש אותה בתנאי. אפילו בהנחה שאתה צודק, התנאי כזה הוא לא חוקי, אז הגירושים חלים, בלי תנאי. בסדר גמור, בכל מקרה הם חלים. בסדר? אז אומר רב שמעון, בעצם רב שמעון שקופ טוען, יש כלל בהלכה שחלות שלא תצליח להכיל אותה, אי אפשר להכיל אותה. חלות שהתחולה שלה תעקור את עצמה, אי אפשר להכיל חלות כזאת. זה כלל שהוא ממציא, אבל זה בעצם מה שהוא טוען. זה ההסבר בתוספות. עכשיו תראו, באמת המצב הפרדוקסלי שתוספות מתאר, זה בדיוק מה שקורה פה. השאלה אותי האם היא מגורשת, התשובה היא כן, היא מגורשת. למה? כי היא לא עברה על התנאי. למה היא לא עברה על התנאי? כי היא לא נשואה ללוי. אז היא לא עברה על התנאי, לכן הגירושים תקפים. השאלה היא לא למה הגירושים תקפים, זה ברור, כי היא לא עברה על התנאי. השאלה היא אבל למה הנישואים שלה ללוי לא תקפים? הרי היא לא אשת איש, היא מגורשת. אז מה מפריע לה להתחתן עם לוי? התשובה שמה שמפריע לה להתחתן עם לוי, זה עקרון העקביות של רב שמעון שקופ.
אבל גם זה, זה עיקרון הדוק.
נכון, עיקרון הדוק.
אז זה מנחותי, זה לא מועיל.
מה זה לא מועיל? עכשיו, יש בעיה של סברה, זה פותר את הבעיה. השאלה אם סביר לאמץ פתרון כזה.
זה כמו התשובה של תוספות, זה פותר את הבעיה.
נכון.
אז מה
זה?
אני רוצה להגיד משהו, פה בעיניי זה הרבה יותר סביר מאשר הפתרון האדוק של תוספות. כי פה באמת יש היגיון משפטי, זה לא לוגיקה, זה משפט. ויש היגיון משפטי מאוד חזק, לומר שחלות כזאת שתעקור את עצמה, ברור שאי אפשר להכיל אותה. זה נשמע מאוד הגיוני. לא בשביל לפתור פרדוקסים, אלא אמיתית. אם את החלות הזאת אי אפשר להכיל, אז אי אפשר להכיל, אז גמרנו, מה הבעיה? אם החלות הזאת תחולתה עוקרת את עצמה, אז אי אפשר להכיל אותה.
אז למה הילדים ממזרים לפי רבי עקיבא?
מה?
ולמה הילדים ממזרים לפי רבי עקיבא?
זה מה שתוספות שואל. ולכן הוא באמת אומר, הם לא ממזרים. מה שכתוב שם שהם ממזרים זה רק שהתחתנה אחרי מותו של ראובן. זהו קימטה.
זה הקימטה שהוא עשה, אוקיי.
אז העיקרון הזה של רב שמעון שקופ, הוא עיקרון שבעצם עוצר לולאות. תשימו לב, יש פה לולאה שחוזרת זנבה בתוך פיה. אם היא נשואה ללוי, אז היא נשואה לראובן. אם היא נשואה לראובן, היא לא נשואה ללוי. אם היא לא נשואה ללוי, אז היא לא נשואה לראובן, וחוזר חלילה. יש פה לולאה. רב שמעון שקופ מציע לנו קריטריון שיכול לעצור לולאות. אם בשלב כלשהו בלולאה אתה מגיע לצעד שאם תעשה אותו הוא עצמו יעקר, אי אפשר לעשות את הצעד הזה. השאלה שיש מקום פה לשאול זה למה הוא לא אומר את זה אותו דבר על הגירושין שלה מראובן. למה הוא אומר את זה רק על הנישואין שלה ללוי? הרי זאת לולאה. כל צעד שהיא עושה פה עוקר את עצמו בסוף היא תמשיך להתקדם. אז למה זה קורה דווקא במקרה של הנישואין ללוי ולא בשלב של הגירושין מראובן?
הגירושין מראובן היו בסדר גמור בשלב הראשון.
הגירושין מראובן היו עוקרים את עצמם. למה? כי אם היא תנסה ללוי אז הגירושין האלה בטלים. ברגע שהיא תנסה ללוי אז הגירושין האלה בעצם לא יכולו, הם יעקרו את עצמם אם הם יחולו. אז לכן הם לא יחולו.
מה זה?
התשובה, למה, אתה צודק בהבדל שלך, רק צריך להגדיר את זה. זה נקודה שאני חושב שלא שמו לב אליה אצל רב שמעון שקופ, זה הקדשתי את הטור השני 407, שרב שמעון שקופ לא מספיק לחדש את עקרון העקביות שלו, זה לבד לא פותר את הבעיה. צריך עוד חידוש. צריך שתי הנחות כדי לעצור את הנולאות האלה. א', את עקרון העקביות, שאי אפשר להכיל חלות שעוקרת את עצמה. ב', זה שלמרות שכל הנולאות האלה, הן נעשות בו זמנית. הן לא נעשות באמת אחד אחרי השני, הרי אין פה מעבר של זמן. זה רק חשבון לוגי, נכון? הכל קורה באותו רגע. זה לא שקורה משהו ואז הוא גורם למשהו אחר, והמשהו אחר גורם למשהו אחר בציר הזמן. הכל זה חשבון שאני עושה ברגע אחד, אוקיי? רב שמעון שקופ רוצה לטעון, למרות זאת, אני רואה את היחס הסיבתי כאילו שהוא יחס זמני. ויש פה שרשרת אירועים שאחד הוא סיבתו של השני. מבחינת הזמן, כל השרשרת הזאת קורית ברגע אחד. אבל ברגע הזה יש פה שרשרת של סיבה מסובב, סיבה מסובב, סיבה מסובב. אני מתייחס לשרשרת הפנימית הזאת של הסיבה מסובב, כאילו שהיא הייתה איזשהו סוג של ציר זמן. ואני רואה את האירועים האלה כאילו שהם עוקבים אחד את השני. ועכשיו תראו איך הבעיה נפתרת. אם אני מאמץ את שתי ההנחות האלה, שימו לב, הנחה אחת זה עקרון העקביות, ההנחה השנייה זה שהקשרים הסיבתיים, אני מתרגם אותם לכאילו שהם היו על פני איזשהו ציר זמן, שהמסובב מגיע אחרי הסיבה, אחרי בזמן, לא אחרי לוגית. אוקיי? עכשיו תלו הכל בסדר. למה? בואו נעשה את החשבון. ראובן נותן לגט, בתנאי שהיא לא תנסה ללוי. אני יוצר עכשיו. האם הגט הזה תקף?
כן.
מה היא כן? כל עוד היא לא נסעה ללוי, זה לא גט שעוקר את עצמו, נכון?
כן.
אני דן בו ברגע שהוא ניתן. ברגע שהוא ניתן הוא היה קשר. עכשיו היא נסעה לשמעון. הנישואים לשמעון הם בעייתיים? לא. כל עוד היא לא נסעה ללוי, אז היא גרושה מראובן, יכולה להתחתן עם שמעון. ילדים נולדים, הכל בסדר, הכל נהדר. הוא מת, שיתגרשה, הכל עדיין בסדר. השלב הבא, שימו לב, בכל שלב כזה קורה אחרי השלבים הקודמים. אבל זה לא באמת אחרי, אבל זה בציר הלוגי זה אחרי. עכשיו אני אומר, עכשיו היא הולכת ומתחתנת עם לוי. בשלב הזה, כבר ברגע שהיא ניסית ללוי, אני יודע שיש בעיה. אם הקידושין האלה יחולו, אז הם יעקרו. בשלב הזה אי אפשר להתקדש. לכן זה נעצר כאן, ולא בשלב שהיא קיבלה את הגט מראובן. כי אני צועד את הצעדים האלה בזה אחר זה, למרות שהקשר ביניהם הוא סיבתי, לא זמני. אבל אני מתייחס לקשר הסיבתי, כאילו שהייתה פה עקיבה זמנית. אני הולך, אני עוקב אחרי הקשר הסיבתי, כאילו שאני עושה צעדים על ציר הזמן.
אבל יש ציר הזמן. יש ציר הזמן, זה לא כאילו. קודם כל הוא נתן לגט, ואחר כך ניסה לשמעון, ואחר כך ניסה ללוי.
לא, ברור, אבל אחרי שהיא ניסה ללוי, עכשיו אתה חוזר חזרה לרגע הגט ומבטל אותו.
אבל אין אחרי שניסה ללוי. אין אחרי שניסה ללוי. אין את המקרה הזה. כי בקודם שהיא ניסה ללוי, אומרים שיש חלות, שהיא מחלה יקחה את עצמה.
בדיוק, זאת אומרת, שזה שהיא ניסה ללוי, זה בעצם משהו שקודם לביטול של הגירושים מראובן. ולכן אני דן בו, ורק אחרי זה אני אראה אם הגירושים מראובן מתבטלו או לא. ואני לא דן בזה בבת אחת.
כן, אני מסכים, אבל אתה אומר שזה כאילו. זה לא כאילו, זה ממש
מקרה. כן, כאילו. עוד פעם, הנישואין שלה ללוי קרו אחרי הגירושים מראובן.
אין נישואין שלה ללוי.
רגע, תקשיב. הנישואין שלה ללוי קרו אחרי הגירושים מראובן, אחרי בזמן, לגמרי. זה ברור. אבל מה קורה עם ביטול הגירושין של המראובן? אחרי שהיא ניסה ללוי. לא. זה קרה ביחד עם זה שהיא ניסה ללוי.
כן, כן.
זה קורה באותו רגע. אבל כיוון שזה תוצאה של הנישואין ללוי, אני רואה את זה כאילו שזה קרה אחרי. ועכשיו אני דן, קודם כל בשאלה אם היא נשואה ללוי, אחרי שאני מגיע למסקנה, אני חוזר ודן האם הגירושין מראובן בוטלו או לא. בסדר? זאת אומרת, אני צריך גם את ההנחה שהיחס הזמני מתורגם ליחס, היחס הסיבתי, מתורגם ליחס זמני, לא רק את עקרון הסיבתיות. עכשיו, מה שיפה בעניין הזה, זה שיש אוסף, ובספר הלוגיקה תלמודית, ספר הלולאות, קונפליקטים בהלכה, ושם אנחנו מביאים המון דוגמאות, עשרות נדמה לי, דוגמאות של לולאות מהסוג הזה, ואחד אחרי השני אני מראה שזה נפטר עם הטכניקה של רב שמעון שקופ. אתן לכם דוגמה אחת למשל, שמובאת בטור ההוא, 407.
זה עובד גם על הפרה אדומה?
כן, כן, בוודאי.
זה עובד גם על הפרה אדומה, כאילו.
זה צריך לדון. תראו את המנחס חינוך במצווה למד ב'. גט שהיה נכתב שלא לשמה. כן, הגט נכתב לא לשמה, זה גט פסול. ובשבת העביר עליו קולמוס לשמה במזיד. הסופר של הגט, כתב גט לא לשמה ביום שישי. בשבת הוא ראה שיש לו גט לא כשר, הוא לוקח קולמוס עם דיו, ועובר על האותיות של הגט, והפעם הוא עושה את זה לשמה, בשם האישה. במזיד, כתיבה בשבת. האח הדין, מה הדין פה? אז הוא אומר, והנה, בכתב גט במזיד בשבת, הווי מומר, ואינו גט. הרי מי שכותב את הגט בשבת, הוא מומר. כותב בשבת. כן, מומר לשבת, הוא מומר לכל התורה כולה. מי שמומר פסול לכתוב גט. אז בעצם כיוון שהוא חילל שבת, הגט הוא לא גט. אך כאן, אם נאמר...
הוא לא חילל שבת.
שימו לב.
הוא חילל שבת? הוא כתב על כאן.
אך כאן, אם נאמר דאינו גט, והוא מומר, באמת אם אינו גט לא חילל שבת כלל. דכתב על גבי כתב, שרי בשבת. רק מחמת מתקן. ואם אינו גט, לא אוהב מתקן. אם כן, לא אוהב מומר, והגט קשר. אך אם הגט קשר, שוב אוהב אלי מומר, הוא פסול. בסדר? עוד פעם לולה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הרי הכתב כבר קיים על הגט. כתב על גבי כתב בשבת, אתה פטור. כי כבר היה כתוב, לא חידשת שום דבר. אבל אם היה פה כתב, שהכתב העליון תיקן אותו, אז אתה כן חייב, למרות זה כתב על גבי כתב. למשל, אם הגט היה פסול, והכתב השני מכשיר את הגט, אז זה כן כתיבה בשבת. עכשיו נוצרת לולה, למה? כי מה אני אגיד? הוא עכשיו כתב לשמה, אז הגט התקשר. ברגע שהגט התקשר, אז הכתב העליון אתה כבר לא פטור עליו, כי הרי הוא תיקן את הגט. אז אתה כתבת בשבת, אתה מומר. אם אתה מומר, מומר פסול לכתוב גט. אז הגט פסול. רגע, אבל אם הגט פסול, אז הכתב העליון לא תיקן שום דבר. אבל אם הוא לא תיקן שום דבר, אז לא חיללתי שבת. אם לא חיללתי שבת, אני לא מומר, אז הגט קשר. אם הגט קשר, אז כן חיללתי שבת, וכן הלאה. איך מנתחים את זה? עוד פעם, אני פורס את האירועים על פני ציר הזמן. הבן אדם כתב את הגט. ביום שישי. עכשיו הוא עובר על הגט, וכותב אותו. כותב על גביו, כותב על גביו לשמה. עכשיו, ברגע שהוא כתב את הכתב לשמה, כן? אז הוא תיקן. ברגע שהוא תיקן, אז הוא מומר. אם הוא מומר, אז הגט פסול. נכון? זאת אומרת, שבאים, ההכשרה של הגט לא יכולה לעבוד, כי אם הגט הזה יהיה קשר, זה יפסול את הגט. אז התחולה של הלשמה על הגט לא יכולה לחול. וכיוון שכך, הגט נשאר פסול. ברגע שהגט נשאר פסול, הבן אדם לא הופך להיות מומר. כי הגט פסול. וכאן זה נעצר.
כי התחולה היא לא עקבית, היא לא לאורך זמן.
בדיוק. זאת אומרת, שימו לב, עוד פעם נוצרה פה תופעה מאוד מוזרה. הגט בעצם פסול, והבן אדם לא מומר, כי אם הגט פסול אז הוא לא תיקן שום דבר בכתיבה שלו. הבן אדם לא מומר, בסדר? כיוון שהבן אדם לא מומר, אז למה הגט פסול? הגט פסול לא בגלל שהוא מומר, הגט פסול בגלל עקרון העקביות של רב שמעון שקופ, בגלל שההכשרה של הגט תעקור את עצמה, אז לכן אי אפשר להכיל חלוט לשמה על הגט הזה. כי חלוט כזאת, אם היא תחול, היא תעקור את עצמה, אז היא לא יכולה לחול. אז מה שהגט נפסל, זה לא בגלל שהכותב שלו מומר, כי הכותב לא מומר, אלא בגלל שהכשרות שלו לא יכולה לחול. ואני יכול להביא לכם עוד עשרות דוגמאות. אני אביא לכם עוד, תרשו לי עוד כמה דקות, כי אני רוצה לגמור את הנושא. יש דוגמה שבה העסק נפטר, זו הטענה שלי, יש דוגמה שבה אני יכול לפתור את הלולאה בלי עקרון העקביות של רב שמעון שקופ, רק עם פריסת ציר הזמן הפיקטיבית, רק עם ההנחה השנייה, בלי ההנחה הראשונה. הנחה השנייה שאותה רב שמעון בכלל לא כותב, אני רק טוען שזה נמצא אצלו בסאבטקסט. ההנחה שאותה הוא כותב לא צריך אותה. על מה אני מדבר?
הסיפור עם הפרה הוא כזה, לא?
מה?
הסיפור עם הפרה הוא כזה.
רגע, אני עוד לא הגעתי לפרה. תראו פה. במגרש אשתו על תנאי, מעכשיו ולאחר למד יום. שבמשך למד יום הללו, אם תיזהר מלאכול דבר איסור, יהיה גט. ואם תטעם שום דבר איסור, לא יהיה גט. אתה יודע, אז הוא מתנה תנאי בגירושין, ש-30 יום אסור לה לאכול דבר איסור. אפרופו, תנאי לא לאכול חזיר, כן? אסור לה לאכול דבר איסור. ובתוך 30 יום, נדרה על כיכר בקונם. כן? יסרה על עצמה כיכר לחם בקונם. נדר. והפר לה בעלה. בעלה הפר לה את הנדר. ואכלה את הכיכר על פי הפרתו. ברגע שבעלה מפר לה, אז הנדר פקע, פקע. אז מותר לה לאכול את הכיכר. עכשיו השאלה אם היא מגורשת או לא. אם נגיד שהיא מגורשת, אז הוא לא בעלה. אם הוא לא בעלה, הוא לא יכול להפר לה נדרים. רק בעל יכול להפר נדרים. אבל אם הוא לא הפר לה את הנדר, אז היא אכלה איסור. אם היא אכלה איסור, אז הגירושין בטלו, אז הוא כן בעלה. אבל אם הוא בעלה, אז הוא יכול להפר לה, ואם הוא הפר לה, אז זה לא נדר, אז היא לא אכלה איסור וחוזר חלילה. עכשיו, תסתכלו כבר בתור 407, כי הזמן קצר, שם אני טוען שאת הלולאה הזאת אני יכול לפתור עם ההנחה השנייה בלבד, בלי ההנחה הראשונה. לא צריך את כל הקביעות של הבשימונוסקופ, רק תפרסו את זה על פני ציר הזמן, ואתם תראו שהסתמה לא מתעוררת. לא צריך את עקרון העקביות. טוב, זה רק תקראו אחרי זה אם תרצו. אני רוצה רק לסיים באמת בכמה משפטים, כי זה סוף הסדרה, אז אני לא רוצה להיכנס לשיעור הבא, לכן אני עוד מרשה לעצמי כמה דקות. באמת האם אפשר להשתמש בזה כדי לפתור את הלולאות שאמרתי בתחילת השיעור? שללה עליה זכר, פסיק רשע דלוניך עלי, ואולי גם מיגו. ובעלה עליה זכר ופסיק רשע דלוניך עלי, זה קצת קשה לפתור את זה באופן הזה. כי ניחותה או לא ניחותה, זה שאלה עובדתית, זה לא שאלה הלכתית. על עיקרון הלכתי אתה יכול להגיד לי, שהחלות הזאת, ההלכה לא מאפשרת להכיל אותה, אם התחולה שלה תעקור אותה עצמה. אז ההלכה לא מאפשרת להכיל אותה. אבל השאלה אם נוח לי או לא נוח לי, היא שאלה עובדתית, זה לא קשור למה ההלכה מאפשרת או לא מאפשרת. פה אי אפשר לפתור עד הוק. אם לא נוח לי, אז לא נוח לי. מה אתה רוצה להגיד לי? שאם בגלל שלא נוח לי, אז כן נוח לי, אז כן נוח לי. מה זאת אומרת? אם לא נוח לי, אז לא נוח לי. זה לא חלות. וחלות שהיא פיקציה משפטית, אתה יכול להגיד יש כללים. חלות שאם תכיל אותה, אז היא תעקר, אז היא אפשר להכיל אותה. אבל עובדות משפטות לפי השאלה, האם העובדה נכונה או לא נכונה. פה אין מקום לאיזשהם כללים הלכתיים. העובדה היא עובדה. מצד שני, הפסלות של הפרה, היא כבר כן כלל הלכתי, ולא עובדה. הניחותא שלי היא עובדה, אבל הפסלות של הפרה היא כלל הלכתי. ואתה יכול אולי לומר שחלות הפסול של הפרה לא יכולה לחול אם הפסול יעקור את עצמו. זה אולי היה אפשר להגיד. אלא שזה לא מסתדר פה בגלל שהתוספות, הגמרא בעצם, אומרת את ההפך. היא אומרת שאם ניחא לי, אז הפרה נפסלת. התוצאה הסופית היא שהפרה כן פסולה. הקושיה היא רק למה? הרי אם היא פסולה אז לא נוח לי. ואם לא נוח לי, אז הפרה לא נפסלת. אז בעצם פה, הבעיה שאותה אני צריך לעצור זה את הכשרות של הפרה, לא את הפסלות של הפרה. אבל כשרות זה לא סטטוס. פסלות זה סטטוס. כשרות זה לא סטטוס. אולי כשרות של פרה יכול להיות שזה כן סטטוס. אני אעשה את זה ככה. כשאני אומר שדבר מסוים הוא מותר, זאת לא אמירה הלכתית. זאת אמירה שאומרת, אין נורמה הלכתית שחלה על מצב כזה. איסור או חובה, זה אמירה הלכתית.
אבל כשרות בפרה דומה...
איסור או שהמעשה הזה הוא חובה. כשאני אומר שהמעשה הזה הוא מותר, זאת לא אמירה הלכתית, להפך, זאת אמירה שאין אמירה הלכתית לגבי המצב הזה.
אבל כשרות זה כן.
נכון. בכשרות של פרה זה לא בדיוק אותו דבר כמו מותר. לא שמותר להשתמש בפרה, יש עליה חלות של פרה אדומה. יצרתי פה פרה אדומה. זאת היווצרות הלכתית. אז יכול להיות שעל הכשרות של הפרה, כן אפשר ליישם את עקרון העקביות של רב שמעון שקופ. בכשרות של פרה, שאם היא תחול, היא לא תחול, אז היא לא חלה.
למה
אי אפשר להגיד... אי אפשר לייצר פרה אדומה כשרה באופן כזה.
למה אי אפשר להגיד על בסיס העיקרון של הפריסה בזמן, שהפסילה של הפרה קרתה ברגע שעלה עליה זכר, ואז באותו רגע היה ניחלות. זה שאחר כך כבר לא ניחלות זה עניין אחר.
זה הטענה. זה היישום של רב שמעון שקופ.
נכון, אז לכן אני אומר, אפשר ליישם את החלק הזה של פריסת הזמן.
אתה אומר שיכול להיות שפה, יכול להיות שפה יספיק, תספיק רק ההנחה השנייה של ציר הזמן, בלי לקבוע את העיקרון של העקביות. נכון. שחלות שלא יכולה לחול, לא תחול.
נכון.
מספיק פריסה על ציר הזמן. בהחלט נכון, אני גם אעיר את זה בטור. לגבי פסיקי שדלוניך, לגבי פסיקי שדלוניך עלי זה יותר קשה. כי שם אין חפץ שיש לו סטטוס, פרה אדומה, כשרה, פסולה. אין פה חפץ, זה שאלה אם אני חייב או לא חייב. שם יותר קשה להגיד את זה. אולי באמת פה, אם אני משתמש רק בפריסה על פני ציר הזמן, בלי עקרון העקביות של רבי שמעון שקופ, אז אני אומר, ברגע שנוח לי, אז אני התחייבתי. זהו, ברגע שהתחייבתי גמרנו, זה כבר לא יכול להיעקר אחרי שפתאום לא נוח לי. אז הפריסה על ציר הזמן יכולה לפתור פה את הבעיה, כי את עקרון העקביות פה קשה להכיל.
אבל לפי רבי שמעון שקופ, אולי עקרון העקביות הוא העקרון המהותי. זה שאחר כך תרגמנו את זה לפי ציר הזמן, אוקיי, אבל קודם כל...
הוא... המהותי, שניהם נצרכים. בלי העיקרון השני, אי אפשר להגיד את העיקרון של רבי שמעון שקופ, הוא לא כותב את השני. או כשאתה עושה את הניתוח ההגיוני, ברור שהוא צריך להניח גם את העיקרון השני. ומה שיפה פה, שישנם מצבים שבהם מספיק לעיקרון השני בלי הראשון. בלי העיקרון שהוא כותב, רק את ההנחה שהוא לא כותב. ואני פותר את הבעיה. אוקיי, כאן אנחנו מסיימים את הסדרה הזאת של התייחסות עצמית. אני אשלח הודעה לגבי מה תהיה הסדרה הבאה. אני עוד לא יודע.
היא גם תהיה באותה שעה, באותו יום? היא תהיה באותו יום, באותה שעה?
כן, כן, ימי חמישי אנחנו כבר, לא יודע כמה שנים, כבר 15 שנים, אנחנו בשיעור הזה של יום חמישי.
יישר כוח, תודה רבה רבה.
יישר כוח.
תודה רבה.
עיקרון העקביות, אנחנו מקבלים אותו כאקסיומה?
כן, אבל אני אומר, זאת אקסיומה שהיא לא כל כך אד-הוקית כמו האד-הוק של תוספות. יש היגיון משפטי לומר, שחלות משפטית שאם תחיל אותה היא תעקור את עצמה, אי אפשר להכיל אותה. אני חושב שזה דבר הגיוני.
נכון.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה.